Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח היום את מוטי אשכנזי. האיש שלאחר ששב משדה הקרב לאחר מלחמת ים הכיפורים, פתח בשביתת רעב, בדרישה ששר הביטחון משה דיין יתפטר. ליד משרד ראש הממשלה שם שבת, הצטרפו אליו אלפי מילואימניקים ואזרחים, שדרשו שגם הדרג המדיני שחמק מביקורתה של ועדת אגרנט, ייתן את הדין. מוטי אשכנזי לחם במוצב בודפשט על קו המעוזים הראשון של התעלה, ואף התריע לפני השישה באוקטובר 1973, שקו ההגנה של צהל סובל מהזנחה וחוסר מוכנות. כבר בדרך למעוז, אחרי שגויס למילואים, ולפני שפרצה המלחמה, אמר אשכנזי לסגל הפלוגה שלו, בין אוקטובר לאפריל תפרוץ מלחמה. הוא למעשה עשה מה שהמודיעין של ישראל לא עשה. ניתח את המדיניות שפיתח אנואר סאדאת, לקרה המלחמה בשלבים. ממנה הסיק שהשעננות עוד תעלה לנו בדמים. מדהים לא פחות שאף אחד לא היה מוכן לפרסם את מאמריו ולהשמיע את אזהרותיו לפני המלחמה. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום מוטי.
ערב טוב.
אני רוצה לקרוא לך משהו שאתה כתבת, ואני שיניתי רק מילה אחת, אולי כדי לעשות את זה עדכני.
אוקיי.
ביסוד המחשבה המדינית שפיתח והכתיר בשם המלחמה בשלבים, עומדת התפיסה המחשבתית המאואיסטית האומרת כי אין צורך לנצח את האויב בקרב על מנת להביסו במלחמה. באשר פותחה על יסוד יחסה מאדיש של עמי המזרח אסיה, עתירי האדם, לחיי היחיד. במאבק בין עם אסיאתי לעם שתרבותו מערבית, קיים אפוא קצר מנטלי.
תרבותי? האחרון,
קצר מנטלי. האחרון, על אף ניצחונו בשדה הקרב, עלול להפסיד במלחמה מתוך הנחה מוטעת שיריבו זקוק אף הוא להרפיה במלחמה בשל האבדות המרובות שנגרמו לו.
אוקיי.
מה חסר לי כאן?
אני לא חושב שחסר לך שם. אני חושב שאני ראיתי את הדברים בצורה הרבה יותר עמוקה, כי אני נולדתי בשכונה מעורבת. אוקיי? ואת מלחמת העצמאות עברתי כילד, בחזית, בקו חזית.
כן.
אוקיי. אבל לפני מלחמת השחרור, השכנים שלי היו מה שאנחנו קראנו אז הערבים.
כן.
כן? הם היו ספקי מזון, הם היו, אתה יודע, מוכרי הפרחים. אמא שלי תמיד נהנתה לקנות זר פרחים, זר קלניות מערביות שהיו מגיעות עם טנא על הראש, כן? ואני זוכר את הקלניות הכחולות שהן היו מביאות, כן? וגדלתי בתוך אווירה של שני עמים שחיים יחד. הייתי אז בן 7, ראיתי את היהודי ההרוג הראשון, נהרג על ידי, כי בדרכי לבית הספר הייתי צריך לחצות את הסמטה, את ממש בית מול בית, כדי דרך החצרות לעלות לגבוה יותר לאדר, ושם להגיע לבית הספר. והאיש הזה היה שכן, ניצול שואה. אני לא הכרתי אותו בשמו, אלא הכרתי אותו בתור אבא של נוח. הוא איבד את המשפחה ככל הנראה בשואה, ופתח בחיים מחדש. והוא ניסה לתפוס את היד שלי, כי הוא רצה כאילו לעזור לי לחצות את הסמטה שהייתי חוצה בה פעמיים ביום, בדרך לבית ספר וחזרה. אבל הוא היה כזה גדול ומגושם, ואני לא רציתי לתת לו את היד, ופתחתי בריצה, מה שהייתי עושה תמיד, כן? בשביל לחצות את המסלול של הירי של הצלף, והוא בכל כובדו רץ אחריי, וחטף את הכדור בראש. אז בוא נאמר שלמדתי בדרך קשה, שישנה מערכות יחסים שונות בין שני העמים.
ועכשיו עכשיו אני שומע בטח את המאזינים באוזניות שלי ששואלים אותי, תשאל את מוטי אשכנזי, מה מקצור?
אני לא אדבר על מקצועי, כי הוא לא רלוונטי.
לא לקחת את הסכנות.
רגע, רק שנייה, שכן. תראה, אחד הדברים שלמדתי היה לוגיקה.
כן.
כן? ולוגיקה ופילוסופיה.
אני רואה שהלוגיקה מאוד מפותחת.
בבקשה?
אני רואה שהלוגיקה מאוד מפותחת.
ואני רציונליסט כדרה בבסיס. בסדר? כן. אז אני מסתדל לראות מעבר לפרטים מהו הדפוס. אוקיי? והדפוס הוא זה שבונה אסטרטגיות. תהליכים, לא אירועים, אלא תהליכים.
אז אני אקח את זה למשהו יותר פשוט, לתאר את זה. אתה איש מודיעין מלידה.
נכון.
נולדת ככה.
אתה צודק, אבל לא ברמה של ליקוט פרטים, של איסוף. אגב, המודיעין הישראלי מצטיין ברמה האיסופית, וכושל תמיד בניתוח האסטרטגי. לא תמיד, אבל
כמוך.
רוב הפעמים.
חשבת פעם להתגייס לאחד ממערכות המודיעין? דיברו איתך פעם? או שבגלל שאתה היית...
לא, בוא נאמר ככה, אני ניסיתי להתקבל למודיעין אחרי שצהל הוריד אותי מפיקוד על פלוגתי.
כן, אנחנו okay. נגיע לזה, בגלל המחאה. Okay. ולא קיבלו אותך, כי מה? בגלל שחשבו שאתה טראבל מייקר?
אין לי תשובה, ואני אגיד לך יותר...
לא, דיברת על לוגיקה, זאת הלוגיקה.
כן, okay, רגע, אז... אז אני אספר לך את הקוריוז הבא. אחרי שהתעללו בי, הצבא פשוט התעלל בי. דיין, כשהוא התפטר, הוא השאיר מעריצים, כן? למשל יונה אפרת וכן הלאה, שורה שלמה של מעריצים, שבעצם הדיחו אותי מתפקידי כמפקד פלוגה אחרי מספר שנים, וכשהדיחו אותי והעבירו אותי למה שנקרא, אתה יודע, יש מה שנקרא מרכז קצינים, כן? ואז אתה מדי פעם משפצים אותך ביחידה כזו, ביחידה אחרת.
כן. כן.
השיא היה ששיבצו אותי בפלוגת נהגים בבית נבלה.
אז אתה בעצם, בוא נחזור רגע אחורה, אתה מגויס למילואים לפני מלחמת יום כיפור, שבוע או שבועיים לפני?
ב-23 בספטמבר.
ספטמבר.
כן.
ואתה נוסע למעוזים של בתעלה. שאמרו לך שאתה הולך בעצם לבלות, כי יש שם תעלה ויש ים, ויש סבבה.
נכון, היינו, תראה, 3 שנים קודם בעצם לא התאמנו. אוקיי?
כן. לא התאמנתם למה?
לא יודע, אני חושב שזה חלק מההזנחה של, כן. של החי"ר בכלל בצה"ל.
של חלק לך... מהיהירות, מי אלה בכלל?
חלק מהשחצנות והיהירות, ללא כל ספק. עשיתי מילואים, כלומר, בבקעת הירדן, אתה יודע...
בטש.
בטש, כן. אבל להתאמן לא התאמנו, וגם בוא נאמר שאיש לא הכין אותי למה אני אמצא בקו התעלה. הפלוגה שלי קיבלה 3 מעוזים. אוקיי?
כן.
2 על קו המים בצפון, לחצנית ואורקל. יש לך אוריינטציה? זה הכי צפונים.
לא.
על התעלה.
כן.
כן? ובודפסט שישב מול פורט פואד.
כן.
בסדר? אף אחד לא אמר לי, מה זה בודפסט? עכשיו, אתה ראית את מוצב המזח, את הסרט?
ראיתי את מוצב המזח, וגם הייתי בתעלה ב-2003, והייתי גם בחווה הסינית, וגם ראיתי את מוצב המזח, הלכתי לעשות כתבה לטלוויזיה.
אוקיי, מוצב המזח... אז...
כשאתה אומר מוצב המזח, סליחה שאני זה, אני שומע, איך לומר, כבר אמרתי, באוזניות את הצעקות של החיילים שיחלצו אותם. ההקלטה
מפורסמת. אז אצלי לא צעקו.
נכון, תכף גם ניגע בזה.
רגע, חכה, אבל נתחיל בזה. מוצב המזח היה מוצב טיפוסי. סדר גודל 40 איש, כן? קצת יותר, קצת פחות. בודפסט הייתה מוצב ענק. היו לי שם 80 פלוס לוחמים, לכאורה. אוקיי?
כן.
עכשיו, בוא נראה מי היו הלוחמים ומה הייתה הפונקציה שם. כשאני הגעתי לשם, אז אני מוצא שם 3 כוחות. כוח אחד של חיל הים. מקם. אני עושה קפיצה, בספר המפקד כתוב, אין לך כניסה לשם. לא כל שכן, אתה לא, אין לך דיבור איתם. הכוח השני, פלגת תותחנים. אגב, המקם זה אנשי קבע.
כן.
התותחנים סדירים, פלוגת תותחנים סדירה. ואמרו לי, אבל יש כוח... מה שאני אומר, אמרו לי, זה קודם כל, זה ספר המפקד אומר, תהיה לך מחלקת טנקים לפיקודך, אם וכאשר יהיה אירוע התקפי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, אני מנסה כאילו בפרספקטיבה של 73, היו טנקים?
איפה?
במוצב? על יד המוצב?
לא.
אז למה טנקיסטים?
לא חיכו למלחמה, אבל חיכו לפשיטות, כן? כלומר, לקחו בחשבון פשיטה.
כן, אבל אני, סליחה על בורותי, אבל פשיטה וטנקיסטים הולך עם טנק. איפה היו הטנקים?
הטנקים היו באזור בלוזה.
שצריך מה, לנסוע לשם להביא את הטנק?
כדי שהם יגיעו אליך, הם צריכים לנסוע סדר גודל של 40 קילומטר, כן?
כן.
אז אם הם אמרו לי, בספר היה כתוב, תקבל אותם 48 שעות לפחות לפני אירוע. אוקיי?
אני צוחק, זה לא מצחיק.
מישהו שיבץ.
כן. כן.
אז קודם כל הופתעתי שיש לי כוחות שבעצם אני לא שולט בהם. כן? אני איש מילואים. מגיע לשם עם מחלקה, וספר המפקד אומר שאם יהיה אירוע, אני מקבל עליהם פיקוד.
כן.
אוקיי? עד אז, לגבי המקם, אסור לי אפילו להתעניין. לגבי התותחנים, אני יכול לעשות ביקור, כן? ואת מחלקת הטנקים, אני אקבל רק בבוא המועד, כן?
כן, ואז אתה בא ואתה רואה ש... איך להגיד, הבלגן חוגג. אתה גם אומר, בדרך שאתה נוסע לשם, שהנה המלחמה תהיה בין אוקטובר לאפריל.
נכון.
וגם אתה בא ואתה רואה, איך להגיד,
ואני רואה, אני רואה, בעצם לוקח לי, בוא נגיד, 7-8 שעות, הגעתי בערב, ממש עם דמדומים, ו... ישבתי כל הלילה וקראתי את, עברתי על ספר, על, בוא נגיד, ארגז המפקד, וראיתי מפות, ראיתי תעצות, וקראתי מה כתוב שם, ואני יוצא בבוקר ואני רואה שאין שום קשר בין מה שכתוב ומצולם וממופה, לבין המציאות שאני... נופל עליה. אוקיי?
ואז אתה מתחיל להכין את החבר'ה, כמו שאומרים, והם כועסים עליך, זה שאתה במפקד החדש הזה, ובמקום לתת לנו...
לא, 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 רגע, רגע. קודם כל, יש לי שליטה רק על המחלקה שלי. נכון?
נכון.
ואני מקלקל להם את המצב רוח, ואני אומר להם, רבותיי, אנחנו חייבים לשנות את כל המערך של... כן, אגב, לא אמרתי שבודפס זה מוצב ענק, במקור הוא נועד לגדוד, ואני עם מחלקה, אז איך אני מגן עליו? Mm-hmm. עכשיו, זה לא רק שהוא מעוז לגדוד, הוא גם מעוז מוזנח. אין לו שדה מוקשים, למרות שבתצה נראה שדה מוקשים. אין לו גדרות בכלל. אתה מבין שהבונקר של המקם הוא בחזית של בודפסט, ואין לו בכלל הגנה. כלומר, הוא ניצב מול כן. המערך המצרי, כשאין לו בכלל הגנה.
הבנתי. תגיד, אגב, היו לכל המוצבים היו שמות מזח, וכאילו שמות שמתקשרים עם הסביבה. למה בודפסט, אגב? איך הגיעו לבודפסט?
למה אורקל? זה בעצם אורקל, כן?
אורקל, כן.
כן, למה? זה המחשב פלט, ו...
והוא פלט גם בודפסט?
כן.
באותה מידה הוא יכול להוציא ג'נין.
זה מה שהיו אומרים לי, הייתי אוכל את זה, נכון? כן.
ותגיד לי, כשאתה בא ואתה רואה את הבלגן הזה, ואתה חש באיזשהו שינוי, כלשהו בסביבה, אתה רואה שהמצרים מתכוננים...
ללא כל ספק. ללא כל ספק. תראה...
ומה אתה עושה עם המידע הזה כשאתה רואה שמתכוננים והפלישה?
כמובן, תראה, אחד התפקידים שלי היו תצפית, נכון?
כן.
חוץ מזה שכל בוקר וכל ערב, הבטש שלי היה כלפי העורף, אוקיי? כל בוקר פתחתי את הציר לבלוזה, שזה סדר גודל 40 קילומטר, בעורף.
כן.
וכל ערב אני סגרתי את הציר, כי אספתי את הכיתה שהשארתי בטרקלין.
כן.
אוקיי. טרקלין על שפת הים, מין, אתה יודע, אוהל עם איזושהי הגנה מינימלית בתצפית על הים.
אני רוצה להתקדם איתך קדימה, כדי שנגיע לדבר החשוב ביותר, וזה הסיפור של המחאה, אבל בוא תתאר לי רגע את יום ההתקפה, 6 באוקטובר, 2 בצהריים. 10:50 בעצם.
אז בוא... טוב, אוקיי. ב-22 אני מקבל טלפון מהמגד שלי. המגד הזה בעצם לא הכיר אותי ואני לא הכרתי אותו. ערב קודם הוא היה אצלי, וזה היה אחרי שאנחנו יצרנו פאניקה בחטיבה המרחבית.
מה זאת אומרת?
אנחנו דיווחנו שהולך להיות משהו רציני מולנו. הדיווחים שלנו היו חד משמעיים. כן? מולנו, בוא אני אתאר לך. כן, מולנו יום אחד מפנים את המוקשים במוצב המצרי. בחזית של המוצב המצרי. ביום השני, כן, אני עושה את זה סכמטי, מורידים את הגדר מולנו. ביום השלישי חותכים את הסוללה מולנו למעבר. במעבר של משהו גדול.
אז בוא ניקח את זה לימים.
רגע, ביום חמישי, כל הלילה, אנחנו שומעים שריון נכנס מולנו. את כל זה מדווח למבצעים בלוזה.
ולא עושים זה כלום, כמו התצפיתנית שרואה את ההיערכות של חמאס על הגדר, כמו אנשים שרואים שיש אימונים, ומעבירים את הדיווחים ואומרים להם...
בדיוק אותו דבר, כן.
כן.
כן. אז אתה שואל למה בעצם רעד לי הפופיק? רעד לי הפופיק.
מה עושה אחד שרועד לו הפופיק, והוא יודע שעוד, לא יודע, מחר, מוחרתיים
פורצת מלחמה. שזה יעשוי ליפול לו על הראש. כן? אז הוא מתכונן, נכון?
מתקשר הביתה ואומר...
לא, אתה יודע מה? בשבילו זה היה דרך להשכיל את החיילים שלו, שקודם ראו בו בעצם...
איזה נודניק.
לא נודניק, אלא ממה מתעלל.
מתעלל.
כן, מקלקל להם את
אבל
ה... לא ממם, סמך ממפי מתקלל.
אז הסמך ממפי הזה, המתעלל, בעצם הציל את בודפשט. כי בודפשט לא נפל.
נכון. אבל זה הרבה יותר ממה שבוא נאמר, בודפשט לא נפל. כי אם בודפשט הייתה נופלת, כן?
כן.
הרי אנחנו הותקפנו במשך כמה ימים, תכף נדבר על זה. אם בודפשט הייתה נופלת בהתקפה הראשונה, בעצם בינה לבין רומני לפחות לא עמד שום כוח.
מה זה אומר? אני, אתה יודע, אני עברו הרבה שנים.
זה ציר החוף שמוביל לאל הריש, בסדר? הדרך פנויה ללב סיני.
כן.
אוקיי? זה המשמעות של זה. הם היו פוגשים, הטנקים שעלו עליי, היו יכולים להגיע באותו לילה ולפגוש את צהל ברומני.
כן. ואתה מקבל את הטלפון הזה ב-22, ב-22 פורצת המלחמה?
לא, אני מקבל ב-6 בערב, תפרוץ המלחמה.
ב-6 בערב, יום לפני.
ב-22 אני מקבל טלפון ב-6 בערב.
ב-6 בערב תפרוץ המלחמה.
תפרוץ מלחמה טוטלית. נכון. זה היה נוסח.
אני שואל... היא הוקדמה, התכנון היה באמת שהמלחמה תפרוץ ב-6, אם אני זוכר נכון, והיא הוקדמה כי הייתה תחושה
זה לא חשוב, כן, זה לא חשוב.
לא, אני רק מסביר לצופים, למאזינים שלא זוכרים, שפתאום הייתה הערכה שהנה ההפתעה עלולה להיות לא הפתעה, ולכן מקדימים את זה מ-6 ל-2.
ואני מספיק להוריד את עצמי ואת הצופה שלי ממגדל התצפית, להפעיל את הסירנה, אוקיי?
כן.
ולאסוף את האנשים שלי, שחלקם היו מפוזרים בגלל הצום וכו', וקדושת החג וכו', ואת ה... ארגון כבר עשינו אחרי שהרביעייה הראשונה ירדה עלינו. כי איך נפתחה המלחמה? רביעייה של מטוסי סוחוי, התרוקנה עלינו. אוקיי? והכל התחיל לטפס לעלות לאוויר. אז אתה שואל איך התנהלה המלחמה, ככה היא נפתחה, כן? גם במזח הייתה איזה רביעה, אבל היא לא, לדעתי היא בכלל לא ירדה על המזח. כן? הם פשוט עברו על המזח. אבל הם חטפו הפגזה, כל המאוזים לאורך כל הקו, ובעצם התפקיד של התותחנים, של אותה פלגת תותחנים שהייתה אצלי, ועכשיו עברה לפיקודי, היה בעצם לתת חיפוי לשני המאוזים של הפלוגה שלי על קו המים.
ואז המלחמה נגמרת. לא נדבר על כל המלחמה.
אוקיי.
ואתה חוזר הביתה, ועולה ישר למשרד ראש הממשלה.
לא, מה פתאום? קודם כל, יש לי בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה. יש לי בפלוגה 30 הרוגים ו-30 נעדרים. ואני עולה עם השאריות.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ביום שישי, 11 לחודש, זה כבר 12 לחודש, עולה לי לירושלים ומתחיל לשקם פלוגה.
כן.
כן? אגב, מחצית מהפלוגה לא הייתה במלחמה. זה סיפור אחר, שבעצם... כן. מי שירד לקו, זה לא הייתה בהכרח הפלוגה האורגנית. זה סיפור okay. בפני עצמו, אבל זה לא,
לא
מעניין
לא, לא
כרגע.
לא ניכנס לזה כרגע.
השתחררתי ביום שישי הראשון לפברואר.
כשאנחנו מדברים מאוקטובר עד פברואר, אתה עדיין במילואים, אתה איש מילואים בכלל.
נכון. אני איש מילואים.
וההלם בישראל בתקופה הזאת הוא גדול. המבוכה, הכאב... מספר ההרוגים, הפצועים, הטראומה,
נכון,
המחדל.
ולא רק ששיקמתי פלוגה, אלא בעצם הייתי האיש שצהל העמיד מול המשפחות. כלומר, צהל לא הגיע למשפחות, אני הגעתי
אתה
למשפחות.
אתה הגעת? מה, נכון. היית קצין נפגעים לרגע?
לא, שימשתי גם כקצין נפגעים, כן. כן.
ועם כל הסערת...
עם כל סערת הרגשות.
כן. אתה אומר, זהו.
התייצבתי מול משרד ראש הממשלה, והייתי נחוש לא לקום משם עד ש...
אני ראיתי שבמקום מסוים אתה אמרת, שבתתי את רעב. בהתחלה מספרם של אלה שירקו עליי, קיללו אותי וגינו אותי, היה רב יותר מאלה שבאו ללחוץ לי את היד, אבל בהדרגה היחס השתנה.
נכון.
למה לאנשים בהתחלה היה קשה לקבל ביקורת, למרות שכולם ידעו שהיה פה מרדל.
הסיפור הוא כזה, בוא נאמר ככה, א' לא ידעו מי אני. בא מישהו מתיישב מול משרד ראש הממשלה, כן? ממש מול השאר. אני אתן לך, בנק ישראל לא היה.
אוקיי.
הייתה גבעה ראשית שהגיעה ממש עד... עד השער של משרד ראש הממשלה. כלומר, מה שהפריד זה היה כביש ברוחב של 6 מטר. ואני מתיישב מול, אז אף אחד לא מכיר מי אני, מה אני. יש מספר שלטים, והמלחמה עדיין בצפון. אני מזכיר לך שימי הקרב נמשכו בצפון עד אפריל.
כן.
משהו כזה. אז היו אנשים שראו בי לכל היותר חצוף.
למה שבזמן, כשהמלחמה עוד נמשכת, אתה מעיז...
איך אתה מעיז בכלל לזה? וחוץ מזה שהיו כאלה שהשימו אותי בבגידה. ושאני אומר לך ירקו, בא שם זוג הורים שקולים, וניגשו אליי וירקו לי בפנים. ואני רק ניגבתי את הרוק.
ולא אומר כלום?
ולא אמרתי מילה.
למה? לא רצית להגיד, תשמעו, גם אני בא מהקרבות.
הבנתי את כאבם.
כן.
אוקיי? אז כן, זה המצב.
ולאט לאט בעצם אתה הופך להיות האיש שמוחה נגד מרדלי יום הכיפורים.
לאט לאט, לאט לאט, איך אומרים, אנשים התחילו לקבל מידע מי אני, מה אני וכן הלאה. וכמובן, אתה יודע שמשרד ראש הממשלה יושב בעצם על הדרך לגבעת רם.
כן.
אז מי שהלך לאוניברסיטה למשל, חוץ מאשר באי בית ראש הממשלה, עבר לידי. אוקיי? וקראת השלטים. והשלט העיקרי היה, בעצם, אני תובע את פיתורי משה דיין, תובע את פיתורי שר הביטחון, בשל העיקרון האחריות המיניסטריאלית.
חלק מהשלטים שאתם מניפים, ראיתי, אם אין אחראים, אין אחריות, בעד מוסר אישי, בעד דוגמה אישית, להקת לא אכפת להם, הצגות אחרונות.
זה אחר כך.
זה אחר כך.
זה אנשים, כבר בהפגנה הראשונה, אנשים הביאו שלטים שלהם.
לא, כן? כי אני מסתכל על אני מתאר לעצמי שלו היו עכשיו הפגנות עקב המחדלים, מחדל עוטף ישראל, אני מנסה לחשוב כאילו שחלק מהסיסמאות האלה היו אפילו רלוונטיים היום. אם אין אחראים, אין אחראיות.
רגע, רגע, רגע. קודם כל, מה שרלוונטי זה שאלת הבסיס.
מי השם?
מי אחראי? לא השם, מי אחראי? אוקיי?
ובוועדת הגרנט האחראים הם רק הדרג הצבאי.
נכון.
ואתה מוחה נגד ההחלטה העקרונית הזאת, שגם לא, לדרג המדיני יש אחריות.
לא, לא, אני מעלה מושג חדש, שוועדת הגרנט בדוח הביניים התייחסה אליו. אני תובע אחריות מיניסטריאלית. הדבר הראשון, הסמכות לפטר שרים היא בידי ראש הממשלה. ולכן זה היה סדר הדברים. תבעתי מגולדה לפטר אותו או להתפטר.
באיפה זה נופן? איך זה מגיע? איך זה תופס תאוצה? והפגדה הפגנה שהיו בה איזה 6,000 איש שמגיעים עם אותם סיסמאות שקראתי קודם?
לא, זה סדרה של הפגנות. כן. זה לא
אבל
הפגנה.
הגדולה הייתה, מתי הייתה הגדולה ביותר?
הגדולה ביותר הייתה במאי.
במאי?
כן, היא כבר לא הייתה הפגנה, היא הייתה בעצם התכנסות. למה? כי באפריל גולדה, ב-11 באפריל גולדה הודיעה שהיא מתפטרת.
כן.
אז במאי זה היה יום העצמאות. ויום העצמאות הייתה כבר התכנסות.
כן.
אוקיי? אני הייתי אז בג'יבליה.
שכשגולדה מתפטרת, אתה בכלל בג'יבליה.
נכון.
מה עשית שם?
הרי נעשה מאמץ מתוך מחשבה שאם יוציאו לי צו 8, אז בעצם כל הדבר הגדול הזה יתפרק.
כי זאת הייתה מזימה.
נכון, והיא כבר הייתה, אחרי הפגנה ראשונה שהייתה ב-17 לפברואר.
אבל רגע, לפני שנגיע לג'באליה, שנייה אחת, היו בחירות אחרי מלחמת יום כיפור.
31 בדצמבר.
והיא זוכה, ממשלתה של גולדה זוכה, אפילו בפער גדול.
נכון.
ואתה אומר...
זו הייתה טענה עיקרית נגדי, והיא פגעה לא מעט במאבק שלנו.
שאמרו בעצם, אתה יודע, העם אמר את דברו.
נכון, אתה מדבר על דמוקרטיה.
הנה הדמוקרטיה.
הנה התגלמותה. ואני אמרתי, סליחה, הציבור הישראלי עדיין הלום מלחמה, הוא עוד לא, בזמן שנערכו...
שהוא לא רוצה מהפכות בזמן מלחמה. כמו שאומרים עכשיו, אל תדרשו עכשיו את הסקת מסקנות של הדרג המדיני, תנו לצהל לנצח, אחר כך נדבר.
יותר מזה, גם אמרו לי, מה אתה רוצה? ישנה ועדת חקירה. אגרנת.
מה בכל זאת מביא את גולדה להתפטר? מי? מוטי אשכנזי, הפעילות שלו?
לא. האיום שהביאו בעצם אנשי המילואים. כלומר, תראה, בהפגנה הראשונה הגיעה פלוגת צנחנים, שבתיאום איתנו השתחררה באותו יום, כן? כלומר, קבענו את מועד ההפגנה אחרי שתאמנו עם פלוגת צנחנים שעומדת להשתחרר באותו יום. ובהפגנה השנייה הגיע גדוד צנחנים. ובהפגנה השלישית הגיע כבר חטיבת שריון מרמת הגולן. ושלמה הלל... אך שנים רבות אחר כך. אלא בעצם את, סיפר לי על הסוגיה שעמדה בפני הממשלה, בפני גולדה. מה יקרה בהפגנה הבאה? תגיע אוגדה? ומה עם האוגדה הזו שלא עד עכשיו, ששמו את הנשק בשמירת מעל בצד, והלכו אחרי ההפגנה הלכו להשתחרר, מה יקיים אם הם יבואו עם הנשק?
וואה.
כל דבר...
אבל אני רוצה לשאול אותך את העניין האישי. אתה אומר לעצמך, כשאתה רואה שהמחאה שלך תופסת תאוצה, והאווירה הזאת, ואנשים כבר פוחדים ממוטי אשכנזי, עד כדי כך שמרחיקים אותו לג'באליה, מה זה עושה לך בתור בן אדם?
הלחץ הוא אדיר. אתה צריך לבנות, להמשיך לבנות את האפקט הציבורי, ואתה צריך, יש לך משפחות שאתה צריך לטפל בהן.
ולהתמודד מול...
אז אין לך...
ולהתמודד עם זה שאתה הופך להיות אויב.
אין לך זמן...
אויב של השלטון.
אין לך זמן להיות עסוק בעצמך.
ואתה לא אומר, אני מוטי אשכנזי, אני זה שהבאתי לפיתוריה של גולדה מאיר?
לא.
מה היא אומרת עליך באותם ימים?
גולדה?
כן.
אני לא יודע.
לא אמרו לך מה היא אמרה?
לא. אבל היה לי שיח עם דיין, אז...
מתי פגשת את דיין?
ב-13 בפברואר, לפני ההפגנה הראשונה, כשה...
איך נפגשת איתו?
הוא ביקש לפגוש אותי.
ודאי הולך לפגוש...
הוא פנה לפרופסור רוטנשרייך, נתן רוטנשרייך, שהיה פרופסור לפילוסופיה. הוא הרים לי טלפון, ואמר, דיין רוצה לפגוש אותך, אתה מוכן? אמרתי, כן.
ואתם נפגשים, מה קורה בשיחה הזאת? שאתה אומר לו, אתה צריך להתפטר?
רגע, אז... אני אמרתי, אבל התנאי שלי שזה יהיה בארבע עיניים.
אי אפשר.
ושלוש, נכון. אז הוא החזיר לי תשובה, הוא מסכים. זה לא התנהל כך. אוקיי? הפגישה נקבעה אצל רוטנשרייך בבית. לפגישה הזו... הוא מגיע עם חבורה שלמה. ואני חשבתי שהחבורה הזו תישאר בחדר אחד, בסלון, כן, של משפחת רוטנשרייך. ואנחנו ניכנס לחדר שהעמידו לרשותנו, ולא, הם נכנסים כולם איתו. ואז אני ביקשתי מפרופסור רוטנשרייך ואשתו, שיהיו הצד שלי. אוקיי? והתפתחה שיחה שנמשכה קרוב ל... אני חושב, בסביבות שעתיים. אז תשאל, למה הסכמת להיפגש? כי סקרן אותי אינטלקטואלית, האיש, איך הוא רואה את הדברים, איך הוא חושב.
איך הוא ראה את הדברים, אגב? האיש שבעצם שחשב שהנה מצדה...
מאוד, תראה, מאוד התאכזבתי.
למה?
כי הראייה שלו הייתה מאוד צרה. התפתח דיון, למשל, כן? שהגיע לששת הימים. זאת אומרת, אני...
לא, אבל בוא רגע נתרכז. אותו דיין, שכשפרצה המלחמה, חשב שזה חורבן בית שלישי, ונכנס כן. לפאניקה, ולא תפקד, ואתה יושב מולו, והוא יודע שאתה זה שקורא לו להתפטר.
אני אומר לו את זה...
אתה אומר לו את זה בפנים.
בפנים, אני
אומר לו... ומה הוא אומר לך?
הוא אומר, תראה, אני הצעתי לגולדה להתפטר, והיא לא קיבלה את ההתפטרות שלי. אני אומר לו, תשמע, אתה, איך אומרים? בן אדם מבוגר.
כן.
זה לא תירוץ. בוא נאמר, זו הייתה שיחה מאוד מאוד קשה.
איזה אדם הוא היה? אתה מבין, אני אולי צריך להסביר לאנשים שלא זוכרים.
תראה.
אני, רק שנייה, אני, לאנשים שלא זוכרים, אני זוכר אחרי מלחמת ששת הימים, אני הייתי ילד צעיר, ילד, ממש נער, ואני זוכר שאימא שלי הייתה לוקחת אותי לראות סרטים בקולנוע, לא בשביל לראות את הסרט, אלא כדי לראות את יומני קרמל. ובכל פעם שהיה משה דיין מופיע, כל האולם מחא כפיים. כשהיינו הולכים, אני חושב, הולכים לראות את הסרט, לא עניין אותנו הסרט, אלא למחוא כפיים למשה דיין, ופתאום משה דיין, אחרי 73, הופך להיות האדם הכי שנוא. שאתה בעצם גורם לזה אולי. לא אתה, אלא הנסיבות, והעובדה שאתה מרים בעצם את האחריות שלו.
בוא נאמר שפגעתי מאוד בגאווה שלו. איך אני יודע? כי הוא לא הפסיק אחר כך. בכל היה, אתה יודע שבמפאי היו כל מיני חוגים.
כן.
והוא היה עמד בראש כמה חוגים כאלה. בכל פעם שהוא היה מדבר בפניהם, הוא היה משמיץ אותי. בספרים שלו. אוקיי? תיקח את אבני דרך, תראה איך הוא כותב. בסך הכל, תשמע, כן, מפי בצהל, מה, כן. למה אתה תורח? זה? מאוד התרידה אותו העובדה שאתה מזכיר, אתה זוכר את קרב גוליית בדוד? מה גוליית אומר לדוד, כן? הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות ואבנים? כן? Mm-hmm. אותה שחצנות, בעצם נגוזה, נכון? מתי?
כשהוא חוטף את הבול בפוני, כמו שאומרים.
וזה הרג אותו, את דיין.
ואתה יוצא מהפגישה הזאת, ואתה מגלה אחר כך תקופה מסוימת, גולדה מתפטרת, ואתה בכלל הרחיקו אותך מהעניינים, אתה בג'בליה. אז זה לא שאלתי אותך, אתה יודע, כששמעת שסוף סוף הצלחת להדיח את דיין, בא בגין, ומחזיר אותו ונותן לו, מה הרגשת באותם ימים? סליחה שאני קופץ רגע אחורה.
רע. הרגשתי רע.
למה בגין עשה את זה?
תראה, בגין העריץ את דיין. בגין היה לו יחס מיוחד לדיין, איך אומרים, מאז ומעולם. בעצם הוא היה גרופי שלו.
כן. למה אתה לא מפקיד עכשיו, כמו שהפגנת ב-73, נגד נתניהו, אם אתה חושב שנתניהו צריך להתפטר?
א', אני כן מפקיד.
איפה?
למשל, היום יום?
אנחנו ביום רביעי. חמישי.
חמישי. ביום רביעי, קרי אתמול, הייתי בהפגנה בירושלים. נכון?
כן.
מי מפגין שם? משפחות החטופים.
כן.
נכון? נגד כן. מי? בקריאה להתפטרות נתניהו. אז בוא נשים את זה בקונטקסט.
חשבת לבוא עם אותו דגל?
למה
לבוא
בחור?
עם דגל
רגע,
בגלל הגיל?
אתה שואל למה בחור צעיר כמוני,
נכון.
כן, לא חוזר על מה שהוא עשה לפני 50 שנה,
כן.
אז נכון, 50 שנה יש להם משקל.
משקל, ברור לחלוטין.
דבר שני, לאורך כל ה-50 שנה האלה, במדינת ישראל היו כ-25 תנועות מחאה, וכל תנועת מחאה לאורך כל השנים, שפנתה אליי וביקשה את סיועי, קיבלה אותו.
בעצה או במחאה או בהתייצבות?
בייעוץ, בהתייצבות, כן, לאורך כל הדרך.
מה התחזיות שלך?
לגבי מה?
לגבי מה שיקרה, ובזה נסיים את השיחה הארוכה שלנו.
התחזית שלי זה שאנחנו נחזור ככל הנראה על העובדה שאנשי המילואים, שהם יתחילו להשתחרר, אני מניח שחלקם לפחות יעלה ויצבע את פיטוריו של נתניהו, אם עד אז הוא לא יתפטר.
ויש הבדל בין גולדה לבין נתניהו?
מאיזה בחינה?
מבחינת לקיחת אחריות. אתה חושב שנתניהו ייקח אחריות?
תראה, גולדה לא לקחה אחריות מרצונה החופשי. מה זה 50 שנה? אבל צריך להתחיל.
ובנימה זאת, מוטי אשכנזי, היה כיף להריח אותך.
תודה רבה. תודה לך, היה כיף לענות לשאלות. כן.
תודה רבה.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.